טוב, אז בשבוע שעבר אנחנו פגשנו את האיגרת המיוחדת הזאת שמרן הרב כתב לחתן שלו בתפר סמך ד', ממש כמה שבועות אחרי שהוא עלה לארץ. הוא דיבר על הבעיה הזאת שצריך בעצם להרחיב בנושא האמונה, ללמוד אמונה, ללמוד בספרי אמונה. והגענו לפסקה הזאת שמתחילה בדברי חכמי המוסר וגדולי ישראל. מישהו רוצה לקרוא אותה או שאני אקרא אותה? הנה, הקורא הגיע. אנחנו בעמוד השני, בדיבור המתחיל בדברי חכמי המוסר. יכול לקרוא. יש עוד דפים? טוב, אני אקרא. בדברי חכמי המוסר וגדולי ישראל בכלל, שכתבו בדברי מוסר והדרכה, יש לפעמים שדבריהם צריכים הסבר והערה. ולפעמים, והן רחוקות מהמציאות, והן רחוקות המציאות גם כן, הם צריכים השגה, גם כן השגה. מובן הדבר שאי אפשר לברר ולהעיר, ומכל שכן להשיג, כי אם בהקדמות קניין הגרצה במקצועות השייכים לזה. כלומר, אתה לא יכול לבוא וללמוד מוסר מסודר, עיוני, אם אתה לא קנית את זה בהקדמות, בהכנה. להגיע. להקיף את היסודות שבהם עוסק המוסר. אם המוסר אומר, אתה צריך יראת שמיים. אומר, אתה צריך לדעת מה זה יראת שמיים. דיברנו על זה שמרן הרב אומר שחלק במוסר אביך, בפרק, בסעיף השני של, של פרק א', מוסר אביך, הרב אומר שמובן הדבר שמצוות יראת שמיים כוללת את הלימוד של יראת שמיים. כמו שכתוב, למען תלמד ליראה, למען ילמד ליראה אותי, מה ללמדו ליראה. יראה זה משהו שצריך ללמוד. במוסר הקודש, בפרקים הראשונים, מרן הרב מסביר שצריך מתודה ליראת שמיים. ממש צריך שיטה. צריך ממש הכנה של שיעורים של איך רוכשים יראת שמיים. זה לדעת קודם כל מה זה יראת שמיים. יראת שמיים זה דבר קטן או שזה דבר של גבורה. יודעים שאיזו הגיבור הכובש את יצרו, יש במוסר הקודש אצל מרן הרב ביטוי גבורה, גבורתה של יראת שמיים. יראת שמיים זה גבורה. זה טוב ערך הפיים, הוא מושל ברוחו. כן, מלוכד עיר, זה יותר להיות מפקד של דיוויזיה, של טנקים, ללכוד עיר, זה קטן לעומת להיות ערך הפיים. אומרים בשם רבי ישראל מצלנט, שהוא אמר, אולי הוא כותב את זה גם, אני לא יודע, שהרעש הכי גדול שיש בבריאה זה כשאדם שובר מידה. זה יותר מהמפץ הגדול. הרעש הכי גדול שאדם צריך לשבור מידה, זה עושה אחר חודש אלול. אנחנו עושים הרבה רעש בשמיים. את הדברים האלה צריך ללמוד, צריך להכיר את המושגים לפני שאתה לומד מוסר. ואחר כך העומק העיון. אבל הדבר קל מאוד לכל מי שירצה באמת לייחד זמן לזה, להרים קרן ביראת השם. ויותר מהכל מסוגלים לזה חכמי ישראל בארצנו הקדושה. זה מרן הרב אומר שהוא הולך חדש בארץ. אם רק ייקבע סדר לייחד זמן גם כן לחלק העיקרי על הזה שבתורה. צריך לקבוע על איזה זמן, צריך לייחד איזה סדר, לימוד, לייחד איזה שיעורים. ובזאת תביעתי, ופה עכשיו הרב מסביר מה ההבדל בינו לבין תנועת המוסר, שמרן הרב נולד מבחינת הכרונולוגיה ממש בלי כשהיא הייתה בשיאה, שלמעשה הפכה להיות הממסד של כל הישיבות, כי בהתחלה הם הייתה התנגדות גדולה לתנועת המוסר, בגלל שחששו, לומדים גמרא, לא לומר, מה זה לומדים מוסר? וחשבו שזה פרצה שיתחיל סדר הלימוד בישיבות להשתנות. ובסוף, תנועת המוסר, מבחינת התוצאה שלה, היא השתלטה על כל הישיבות, כי בכל הישיבות, גם בעולם החרדי, יש דבר כזה שמוף, שיעור מוסר, ויש דבר כזה לימוד מוסר, לומדים מסילת ישרים, לומדים שערי תשובה. אז זה לא שתנועת המוסר לא השאירה רושם, השאירה רושם גדול מאוד, אבל לפני כן זה לא היה. אבל הרב אומר, בזאת תביעתי חלוקה מתביעתם של תלמידי הגאון רב ישראל סלנטר. במה ההבדל? שהם תובעים את חלק ההתרגשות הבא מצד המוסר לפעמים. שאומנם לפעמים הוא דבר טוב, אבל רק כערך תפילה של חיי שעה ושכיחת הנפש. כמו שתפילה, זה טוב ש... ש... שאדם יוצא מגדרו, הוא גם בוחר, הוא גם משתפק, זה דבר מצוין. אבל סוף סוף זה נקרא חיי שעה. כלומר, התפילה נקראת חיי שעה ותורה נקראת חיי עולם, לא רק מצד שהלימוד הוא הדבר הקבוע, אלא מצד שיש לזה את, את התפקיד שלו, התפילה שלה את התפקיד השעתי שלה. צריך שלוש פעמים ביום, צריך להוריד שפע מן השמיים לארץ, צריך שאדם בעצמו יתגדל בשלושה הפרקים האלה של התפילות, אבל העולם המעשי זה הלימוד, והתולדה יוצאת מזה, מפני ששמים עינם רק בהעמקה ההתרגשית. הם שמים דגש על האם התרגשת מזה, האם זה עורר אותך, האם התחברת עם זה, אומרים היום. זה לא מספיק. צריך לימוד עיוני, צריך שזה גם יהיה שכלי. הרב חוזר על זה בכמה מקומות, בהבדל בינו לבין תביעת תנועת המוסר. על כן, הוא מדבר על חכמי המוסר, אינם מרחיבים כל כך ידיעותיהם בבקיאות וחריפות בדרך לימוד ושינון. כמו שראינו שהרב אומר, שיקשו קושיות, שירו שיטות, לעשות קצת בלגן. קדימה בלגן. לא כל הזמן, כאילו, לא לקבל את הדברים, כאילו, זה לא גמרא, זה, כן, רעיונות של מוסר רק בשביל להתרגש. צריך בזה ידיעה, בקיאות, חריפות, לאתגר את, את, את הלימוד הזה. ומתוך כך הם עומדים על מעמד יראת העונש הנמוכה ואינם מהירים להתרומם ליראת הרוממות ואהבת השם יתברך ותורתו בנועם וערבות פנימית שכלית. על כן כרוכה בהרבה פעמים עם הדרכתם מורח לב ועצבות. הרבה פעמים עם לימוד מוסר מגיע מורח לב ועצבות. ויתר דברים המעיקים על כוחות הגוף והנפש. ומתוך כך הם פוגשים התנגדות ושנאה מכמה צדדים. למעלה אף אחד לא רוצה להיות עצוב ואף אחד לא רוצה להיות מדוכדך. זה לא ממש מושך. ולכן גם הוא אומר, תנועת המוסר. תלמידיו כבר, הוא מדבר את הפרסמת דלת, אחרי שהוא נפטר. כן? הוא כתב בזה, הוא אמר, בזה לימוד, לימוד מסודר, שזה אנחנו מדברים בעדר היקר, לכן בעצם אנחנו קוראים את האיגרת הזאת. שהרב אומר שצריך מתודה, צריך לימוד מסודר, ועיוני של ספרי המוסר המקורים, הרב מיד מפרט אותם בפסקה שמיד נראה את השמות שלהם. שמה? אין דרך. כן, שאומר, אני אומר לך דברים שאתה כבר יודע, שכולם כבר יודעים, אבל לא מיישמים. שמה הוא אומר? ולפעמים הוא ממעט גם כן כוח השקידה ומהירות הרעיון וההלכה במסע ומתן וסברה, כי מניעת השמחה היא עיכוב גדול לכל חמודות. הוא אומר, זה יפגע בסוף גם בלימוד הנגלה שלו. למה זה יפגע בלימוד הנגלה שלו? כי הוא מגיע עצוב ומדוכדך. במקום שידע שיראת שמיים זה גבורה, במקום שיעמיק בענייני האמונה ויגיע לשמחה, האמונה אמורה להביא אותו לשמחה. והיא מביאה אותו לעצבות ולדכדוך, בגלל שהוא לא עסוק במושגים, אלא רק במוסר, רק בזיכוי של זה, אז זה יגרום לו להיות עצוב בגישה שלו ללימוד. טוב, הוא ממשיך פה, אבל לא, הירת היא רנו אותה רק לנספח, אז אתם יכולים לעיין עוד, אני ממליץ לשמור גם את הירת, אז זאת הירת חשובה מאוד. מאוד מעריך, נכון. יש פרק אצל הרב נריה, נדמה לי בשיחות הראייה, אם אני לא טועה, פרק שלם. גם יש הספד מופלא שמרן הרב כתב על ישראל צלנטר שהוא נפטר. אבל זה, אבל, אבל לא אומר, הרב אומר, אבל אני בזה שונה תביעתי מתביעתם. למעשה, הרב, זה כמו המורה שבא לכיתה ומאיר לתלמידים היחידים שנמצאים, למה כולם האחרים? למה אין פה אף אחד, איפה כולם? זה מגוחך. הוא מדבר על כל מי שלא נמצא בעצם, אבל מה הוא עושה? הוא מדבר על מי שנמצא, הם מסכנים כמה מוקדם, הם באו בזמן, הם התאמצו, מה הוא רוצה מהם? יוצא גם כאן, מרן הרב, את מי בעצם הוא, על מי הוא מדבר? על מי שכבר לומדים מוסר, כן? אבל הוא מסביר, הוא פשוט אומר, אם תאמר שאני מתכוון למה שהם עושים, לא, זה לא מספיק בשבילי, אני חושב שצריך יותר. ואפילו אני חושב שיש צעד מזיק בלימוד המוסר שהוא לא שלם. זה מה שהרב אמר, שאני יכול להביא לעצבות ולדכדוך. אני יכול להגיד לכם על עצמי באופן אישי, אני באתי, למדתי באמריקה בישיבה תיכונית, שנתיים, ואחר כך פה בארץ בכפר הרוי, שנתיים אצל רב נריה ורב סופרמן. אני מאוד קשור עם הישיבה שלמדתי בה בחול, עם ראש הישיבה, אבל חוץ מראש הישיבה, היה בישיבה אווירה של מוסר. ולימדו אותנו ש... זה לא היה ישיבה נוברדוקית, ממש לא, ודאי השפע שהיה באוכל בשולחן לא... הוא היה שפע אמריקאי שלא קשור לנוברדוק, אז לא היה... לא היינו כמו הנוברדוקרס שהלכו לבית מרקחת לבקש מסמרים רק כדי שיצחקו עליהם כדי לייצר את עצמם, אבל כן הייתה אווירה כזאת. אני זוכר שבאחד השיעורי מוסר של יום חמישי בתשע בערב אמרו לנו שאדם צריך כל הזמן לחפש מה לא טוב במה שהוא עושה, כל הזמן לחפש את החיסרון כדי שהוא יוכל לתקן את זה. וזה הלך איתי מאוד חזק ככה מגיל 14 עד 18, ועד באתי לישיבה פה לשבוע ישיבה, ונכנסתי לשיעור של ראש הישיבה שליטה במסילת ישרים. עד היום בתוך המסילת ישרים שלי יש לי את השיעור הזה משוכתב בעת אדום, ושם הרב אמר, כשלמדתי בכפר חסידים, אז אמרו לנו, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה, שאדם צריך לעלות למעלה כדי לא לרדת למטה. במרכז הרב, רב יהודה, למדתי שאורח חיים למעלה למשכיל, העיקר זה לעלות למעלה, לא כדי לא לרדת למטה. לא רק למטה מובן מאליו, כי רוצים להיות למעלה, אבל זאת אומרת, אתה הולך לקניון, אתה צריך להגיע לחנות ששם, למעלה. ברור שלא תרד למטה, אתה צריך להגיע למעלה. אבל זה לא שאתה עולה למעלה כדי לא להיות למטה. ואני זוכר שעשה לי מהפכה בנפש למחורת, אני לא יכולתי לקרום אפילו לתפילה, זה עשה לי כאילו... כמו רב זירא, שבארץ ישראל שינה את שמו לרבי זעירא, ושיקח את כל תלמודו והתענה על התלמוד של בבל, ותורת ארץ ישראל. הספרתי את זה פעם לרב, מאוד מצא חן בעיניו. אבל זה באמת ההבדל בין תורתו של מרן הרב לבין תורת תנועת המוסר, ששוב אני אומר, זה יוצא לא הוגן שדווקא נטפלים אליהם, כי הם אלה שמגיעים לשיעור. כן, אבל הרב אומר, אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון להרבה יותר מזה. טוב, אנחנו בעמוד ט"ז, אותם קווי האורה. בואו נראה את השורות הארוכות האלה שמסתיימות באמצע עמוד י"ז. מי רוצה לקרוא? רק בקול רם, כי אני לא יודע, הדבר הזה בטח חוסם רעש, ובטח גם זה קצת מפריע. ושנצליח לשרוד. כן.
אדם קווי ההוראה נמצאים והולכים בשטף הדורות, שהם מתקרים בשבילה מוגנת פלקטית, מועלמת וחוזרת, מתעדרת ומתברכת במוצת גליה, מהפעלת נגדותיה, מן התחלת התגלות במחשבה העברית, והדברים שעברית את זה הקודם, התלמידים והמתקים, שהם אינם קווי העבודה עצמה, ומתמודדים את המחשבה הלכות במעמד ישר, ומתן מספר עבודה לגאון, הרמב"ם, פונדרים חובות הלבבות, העקידה העיקרית ומאז. הכל ילך הקו הלוך והגט ואיתו,
תמשיך, תמשיך.
צריך, צריך להם לדום בתורותיהם, בכל מתחתים להם, מצעפים להם, שהם מבריאים בנפש אמת
שעוגה כאן, את הערת לרש, בגבורה וצהלה, במסגירות, בשקט לצלבת חכמים. רק אני רוצה עוד חפות, אתם מבינים מה עובר בראש של הרב שכותב את המילים האלה, בגבורה וצהלה, במדינות ושקט ושלוות חכמים. חשבתי שאם נקרא את ה... אבל היה מוצר, אתה מיים תבינו. ודאי בניגוד. בניגוד לעצבות והדכדוך נפש שיכול לבוא כתוצאה מלימוד מוסר שהוא כולו עניינו התרגשות. להפסיק את האב. איפה אתם קוראים? טוב, זה פסקאות שמותאמות לדור. פשוט קשה נורא להפסיק את הרב, אני כל כך יכול להבין את הרב צבי יהודה, למה הוא לא עשה פסקה חדשה ורק עכשיו העידו. פסקאות של הדור ההווה. הפסקה. טוב, הדברים מופלאים. אני חושב שברובם בסך הכל הם, השטף שלהם מאוד מובן, אבל יש כמה מושגים שאולי כדאי שנתעכב עליהם. אותם קווי האורה נמשכים והולכים בשטף הדורות כשהם נזכרים בסקירה מעוגלת רפלקטית. אז מה זה קווי האורה? קווי האורה זה כנראה כל ספרי האמונה שבעצם קיימים, שמהם יש, שהם שולחים לנו קווים של אור. ספרי הקדמונים. כשאנחנו אומרים אמונה, אני מתכוון, פעם הרב יקרא לזה ספרי אגדה, ופעם הוא יקרא לזה מחשבת ישראל, ופעם הוא יקרא לזה אמונה, ופעם הוא יקרא לזה מוסר, הוא יקרא לזה חובות הלבבות, לא ספר חובת הלבבות, אלא חובות הלב, העיסוק לא במצוות מעשיות של ארבעת המינים או של חליצה, אלא של חובות הלב. לא, הוא אומר במפורש. הוא מונה אותם. אתה שואל על משהו שהוא הרב בעצמו אומר. הוא מתחיל מהפסוקים ומהשח, ואז הוא מתחיל מהגאונים הראשונים, והחסידים והמתנגדים, ואחר כך הוא דרך רמח"ל ויסוד בשורש העבודה, והוא אומר, עד בחברי דורנו, הוא מונה אותם אחד ל... אין מקום שאני מכיר שהרב מפרט כל כך כמו פה. הרב רגיל היה לומר שיש חמישה ספרים, מקומות אחרים, ארבעה ספרים, גם כותב את זה, שמאמרי אריה, וגם אומרת, מביאים בשמו, שהם ספרי יסוד, שתמיד הוא מונה את רב סעדיה גאון הרמב״ם והכוזרי, וחובות הלבבות, לפעמים הוא מונה את העיקרים, לפעמים הוא מונה את אור השם. שמעניין פה הוא לא מונה אותו.
מה אתה אומר שזה
בקירה? או, עכשיו נראה. אז אותם, מה? של רבי חסדאי קרסקס. היום אין להשיג אותו, אני לא יודע למה. היה צריך להפיס אותו שוב. אז אותם קווי ההוראה נמשכים והולכים בשטף בדורות, כשנזכרים בסקירה מעוגלת רפלקסית. הביטוי הזה, מעוגלת רפלקסית, אם אתם תסתכלו בוויקיפדיה מה זה רפלקס, אז ייקחו אתכם שם למקום של... וואי, אני לא יודע אם עכשיו אני יודע איפה זה, כי שמתי סימנייה והוצאתי אותה. תסמכו על מה שאני אגיד לכם שהנזיר מסביר. שם אתם תראו בוויקיפדיה שרפלקס זה מה שאנחנו מכירים היום, נכון? שמדגדגים מישהו אז כאילו עושה איזושהי תנועה לא רצונית. באמת התרגום זה כאילו הנגד או הגב, כאילו תגובה. אבל באמת המילה רפלקס היא ביטוי שבעצם נולד בתורת האופטיקה. שיש לך אור כאילו שיוצא מהשמש והוא מתנגש עם איזשהו פלסטיק כזה, עם חלון, עם זכוכית, ואז יש אור שחוזר ממנו. מכאן טבע הרמ"ק את הביטוי אור ישר ואור חוזר. ואני כן אמצא את זה, כי הוא אומר את זה, הנזיר מביא פה, זה חוג עלייה, מאורים באורות הקודש של הנזיר. אז על הפרק שנקרא אור ישר ואור חוזר, הוא מביא רמק שגם מובא אצל מרן הרב בספרים, שהביטוי הזה ישר ואור חוזר, שהרב גם משתמש פה באורות הקודש, והוא נותן שם לפרק בשם הזה. טוב, אני לא מוצא את זה. חבל. טוב, אני חייב לכם משהו לפעם הבאה. לא מוצא עכשיו. רפלקס זה בעצם תגובה, לכן כשהרב משתמש בביטוי קווי אורה, אז הוא יכול להשתמש בביטוי רפלקס, שבעצם אור שמאיר חזרה. וסקירה מעוגלת, זה הכוונה שזה כאילו מגיע ביחסים הדדיים, שזה בעצם אומר שאם אנחנו לומדים בספרים הקדמונים, אז אנחנו לומדים מהם דברים על הדור שלנו. אבל גם דברים מהדור שלנו, מהספרים שנכתבים היום, אנחנו יכולים לגלות על דברים שנכתבו אז. וזה מה שהרב מתכוון להגיד, שיש השפעה הולכת וחוזרת של הספרים של אז על הספרים של היום. למשל, אם רבנו סעדיה גאון מדבר על הקראים, או כוזרי גם עושה את זה במאמר שלישי, שהיום זה נושא, מה זה לא אם? כאילו אין קראים, ואם יש הם לא רלוונטיים, והם לא מעניינים אותנו, ולא בחדשות, ולא איתם צריך להתמודד. אבל לפחות אתה כן לומד איך רבנו סעדיה גאון התמודד עם הלהט"ב של הדור שלו, עם השטויות שדיברו אנשים בדור שלו, איך הוא מתמודד עם זה, באיזה כלים, איך הוא בא להוכיח את מי הוא מגייס כדי להילחם בתופעות שהוא יודע שהן תופעות של שקר. זה דוגמה של ללמוד שיטה, איך לעשות. וגם בכלל רעיונות, אנחנו היום יודעים על הדברים בשעת, שכתובים בשעת, שהרבה דורות אף אחד לא ידע מהם, והיום אנחנו פתאום מבינים אותם כשאנחנו יודעים את המדע, בחוכמת התכונה זה ודאי נכון, בהלכות קידוש החודש, הרבה דברים שאנחנו פתאום היום המדע יודע, אז הוא יודע להסביר רטרואקטיבית על מה שהשעת התכוון. אז יוצא כאילו שאחד מבאר את השני. נראה את זה בפנים. אותם קווי ההוראה נמשכים והולכים בשטף הדורות. כשהם נזכרים בסקירה מעוגלת רפלקסית ההולכת וחוזרת, מתאדרת ומתברכת במרוצת גליה והכפלת רעידותיה. רעידה זה שוב, בגלל שאתה מדבר על רפלקס, אז אתה מדבר על רעידה. מן התחלת, כאילו תגובה שקורה משהו, אתה עושה משהו, אז משפיע. מן התחלת התגלות המחשבה העברית בספרים שאחרי כתבי הקודש, כתבי הקודש זה התנ"ך. גדלות המחשבה העברית. יכול להיות שהרב רומז כאן בכתבי פילון אלכסנדרוני, ידידיה אלכסנדרוני, שבעצם הוא אבי אבות המחשבה היהודית שאחרי התנ"ך, התלמודים והמדרשים, כמובן, שהרב עכשיו, אני אמרתי כמובן, הרב אומר את זה בחמש מילים, שהם אינם שדה העבודה עצמה. אתה לא יכול להגיד שום דבר שהוא לא מתאים לשך. כל רעיון שאדם יאמר, אם זה סותר שך, חוץ מבית המדרש. כל דבר חייב להתאים, כמובן, לתורה שבעל פה שמונחלת לנו. זה מה שהרב אומר, שהם אינם שדה העבודה עצמה. זה הקר הפעולה שבו אנחנו עובדים. זה המסגרת שבה אתה יכול לחדש בתורה. המצומדים על המחשבה הנצחית במעמד ישר, כמובן שזה המחשבה הנצחית, המחשבה האלוקית הנצחית, מה היא? מה שבא לידי ביטוי בתלמוד ובמדרשים? למשל, מן ספרי רב סעדיה גאון, הרמב"ם, הכוזרי, חובת הלבבות, העקדה, העקדה שהוא עוד ראשון, שהוא היה בזמן הגירוש, של, בדור הגירוש של ספרד, הוא, אז יהודים היו, הכריחו אותם ללכת לכנסיות ולשמוע את הדרשות של, של המינים, של, של הגלחים, נו, של הכמרים. אז, הוא, אז השיטה שהוא כתב, את ה, את ה, הוא חילק על הפרשה, על סדרי הפרשות, והוא נתן לזה פרקים. כאילו, כמה פרקים על כל פרשה. שם כל הסגנון שלו הוא אותו סגנון שמתמודד עם דברי הכמרים שהיו אז. כל השיטה, כאילו זה היה מין תגובה. ספר העיקרים. לא, הוא לא כל כך מתווכח כמו שהוא יודע איזה דברים מאתגרים את האמונה ועליהם הוא מדבר, הוא פשוט מדבר עליהם, עוסק בהם. ואז ממילא כאילו, יש תשובה שהיה לי רם שהיה אומר שאפשר להקשות קושייה לתוספות ולתרץ אותה, ואפשר להגיד שהקושייה לא התחילה להיות קושייה מלכתחילה. אם אתה יודע את התוספות טוב, אתה לא תשאל את השאלה הזאת. אז כאילו, גם פה, אם אתה תדע את ענייני אמונה בצורה טובה, אז מילא אתה לא יהיה לך את הקושיות. העקדה היא קרים ודומה. מה?
מה
מה שאני הסברתי, מה שאני חושב שהוא מתכוון, למצומדים על מחשבה נצחית במעמד ישר, זה מה, יש מחשבה נצחית, כלומר, מחשבה אלוקית, של אמת, של אמת של מחשבה. מחשבת התורה חייבת להתאים לשדה הפעולה של, של, של השס, של כתבי הקודש, של השס והמדרשים. כן, צריך להיות ישר עם זה, זה מתואם, מתאים, לא חורג מזה. או שהוא רוצה להגיד, זה ממד ישר, כלומר שזה בא ישירות משם, זה המשך טבעי. וכל ילך הקו, הרב דיבר על קווי אורה, אז הוא ממשיך את ה, את, על, על פי משנת האופטיקה, וכל ילך הקו הלוך והכיף לאיתו, עד ספרי ראשית חוכמה, זה כבר הדורות היותר מאוחרים, השלם, הר"ל מפראג, קצת הסדר כאן לא כל כך מביא הסדר, כי המהר"ל הוא בדור שבין, בדור התפר שבין ראשונים לאחרונים, הוא בדור שאחרי גירוש ספרד, זה הדור של הרמ"א והבית יוסף והלבוש והשלה אחר כך. וכל הדומים להם ומהם עד ספרי הדורות המאוחרים. מה הרב קורא הדורות המאוחרים? ספרי הגר"א ותלמידיו, כמובן בעיקר הנפש החיים, והגר"א זמילאדי שזה בעל התניא. וכל בעלי ההסברה שבחסידות, שלכאורה הכוונה בעצם לתניא עצמו, אבל כל הספרים שבחסידות שיש בהם הסברה, לא יודע למי הרב מתכוון במיוחד, אבל אין יותר מסביר מאשר בעל התניא. לא, אני חושב שזה לא כך להפוקי, כמו ש, שיש ספרי חסידות שהם על סדר הפרשה, והם יותר רעיונות, והם לא שיטה. אין, המחבר לא הייתה מטרה להביא שיטה, אלא מביאים רעיונות. יכול להיות שיש כאלה שאת השיטה, כמו השפת אמת, שיש, ודאי שיש שם שיטה, אבל אתה צריך לסדר אותה, כי בעצם זה מובא על פי פסוקים ולא לפי נושאים. בתניא זה יותר בנוי לפי נושאים, זה כמו מסילת ישרים במובן זה. וכל ספרי רמ"ח חוצתו, יסוד ושורש העבודה, וכל הספרים הממצעים בין תקופה לתקופה, כלומר גם אלה שאומר שלא ספרתי שנמצאים בין התקופות. ומהם עד עבודת בחירי המחברים בדורנו והסמוך לו, שבמקצוע החביב הנערץ הזה. אני ראיתי את השעון, אני אמשיך עוד כמה דקות ברשותכם, פשוט הבנתי שמותר לי, פשוט מי שתחייכת, אז יכול להיות, שרוצה שננסה לסיים את הפסקה. ספרים כאלה בכל מקורותיהם וכל המתייחסים להם, המסתעפים מהם, כשמבריקים בנפש ההוגה בהם, בטהרת לב, בגבורה וצהלה, במתינות, בשקט ושלוות חכמים, שזה כבר אמרנו, לא יכולנו להתאפק, אמרנו את זה קודם, שוודאי שזה בא לומר לאפוקי מלימוד מוסר שהוא בא לשם התרגשות, המחברם אל כללות התורה והעבודה, אל אהבת המקום ברוך הוא, אהבת ישראל ואהבת הבריות והחיים בכלל. הרב פה מונה את הערכים שצריכים להיות בתוך אותו לימוד אמונה, בתוך לימוד מחשבה, שזה חייב לכלול אהבת המקום, אהבת ישראל, אהבת הבריות, והחיים בכלל של היקום כולו. בצירוף דעת העולם והחיים המתרחב והולך, על פי תביעה פנימית למזון רוחני ממינו, כלומר מזון רוחני שמתאים לו. אני חושב שכשהרב אומר כאן בצירוף דעת העולם והחיים, הרב רומז גם לחוכמות חול כאן, ההכרחיות לפחות ללימוד האמונה. שזה יכול להיות מתמטיקה בשביל כלאיים, וזה יכול להיות, או בשביל עירובים, וזה יכול להיות ביולוגיה, היסטוריה, דברים שנצרכים בשביל, בשביל עבודת השם, ובכלל בשביל הכרת העולם. ולפי אותה המידה שהאדם מתרגלת לשוטט בברחבים, ממלאים הם אותם הוד והדר, עצה ותושייה, חיים ועוד. ככל שזה יהיה יותר ככה, יותר לימוד כזה, שהדעת מתרגלת לשוטט במרחבים, שהדעת רגילה ללמוד בדברים יותר מגוונים ויותר מלאים, ככה גם יהיו התוצאות. הם מולידים חזיונות ורעיונות חדשים ורעננים. פה אני חושב הרב מתחבר לתחילת הדברים שבספר, ששני כוחות שמתנגדים זה לזה, בסופו של דבר מולידים דבר שלישי. אני חושב שאנחנו נפסיק פה, רק רציתי להכיר לכם משהו שאולי אתם מכירים. יש יומן הרב הנזיר, מכירים את זה? במהדורה הקודם זה נקרא משנת הנזיר, ופה בשנת תרפ"ג, אז הרב הנזיר בא למרן הרב ואמר לו שהאם יש גם שיטה, דיברנו על שיטה מקודם, האם יש שיטה בדברים שהרב כותב, והרב אומר לו ודאי. אז הוא אמר לו שהוא יערוך את תורות הקודש מהכתבים שלו, אבל הוא גם אמר לו אנחנו מקימים פה ישיבה. באחד מערבי חנוכה עליתי והגשתי למרן הרב את רשימת תוכנית הלימודים המבוקשה בשביל הישיבה, כי הרב אמר לו תכין תוכנית לימודים לישיבה. הרב עיין ברשימותיי עיון מתון וממושך מתחילתה ועד סופה, ובשואלי את חוות דעת הרב עיין ויאמר אילו הייתי אני מחבר תוכנית הייתה גם כן כמותה. רק בפילוסופיה האשכנזית של רמד ובייחוד רנק פקפק, ואז מובאת כאן רשימה לתוכנית הלימודים. ומובא כאן, צריך ללמוד תנ"ך לפי רוח הנבואה וביקורת הביקורת החיצונית, כלומר לדעת להעביר ביקורת על ביקורת המקרא. חקר לשון הקודש, דקדוק לשון המקרא, לשון המשנה, ידיעת גבולות ארץ הקודש, במדרשי התורה, לדעת את המידות שהתורה נדרשת בהן. מבוא למדרשי ההלכה מכיל בספרה וספרי, מבוא המשנה והתלמוד, סדר הדורות ותולדותיהם, ללמד על מה היה הסדר, מי קדם למי. כמובן, מגיע תלמוד, ש"ס, המסכתות, לימוד כסדרן, גמרא, פשט ודיוק, בבלי, ירושלמי וכולי, סברה וטיפול, ריף, ראש, רמב״ם, הלכה ברורה עם ביור הלכה, ואז פוסקים, אחר כך שימוש מדעי הטבע לתלמוד, לסדר זרעים, בוטניקה, לחולין ונידה, חוכמת הניתוח, ללכות קידוש החודש, חוכמת התכונה, אסטרונומיה, אחר כך תולדות הפילוסופיה הדתית העברית, את אלו שהלכו לפי, שניסו לגייס את אריסטו, את ספר אמונה רמה ומורה נבוכים וכולי, והסודית של הכוזרי וחובות הלבבות, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, אחר כך בסוף חסידות, הבעל שם טוב, וכמובן הזוהר, שזה לא, ראינו כבר פסקה אם כי לא קראנו שוב, באמת יש אצל הרב, היום כבר יודעים, גילו מכתבים שמרן הרב כותב לרב הרצוג ולאחרים, שבהם הוא מספר, זה הסימן שצריך לסיים, שבהם הוא מספר על תוכנית הלימודים שלו, היא ממש מתאימה איך הרב אומר לו, אם הייתי מחבר, הייתה נראית ככה. זה מה שככה המרן הרב רצה שיבנו, ילמדו בישיבה המרכזית העולמית שהוא בונה בירושלים. ככה הוא רצה שבעצם יעסקו בספרי האמונה. אפשר לעיין בפנים, לראות את התוכנית במלואה.